החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. השבוע אנחנו קוראים פרשת עקב. עקב, מה המשמעות של השם של הפרשה עקב? מה זה מלמד אותנו? ובעצם בכלל אנחנו צריכים להבין את ניסוח של הפסוק, והיה עקב תשמעון. למה כתוב והיה עקב תשמעון? והיה אם תשמעון. מה זה המילה הלשון הזה של עקב? חז"ל באים ודורשים מכך שכוונת התורה לרמז על דברים שאדם דש בעקביו. נו, אז איזה דברים הוא דש בעקביו? מה כוונת התורה? ויותר קשה שהרי התורה ממשיכה שאם אדם עושה את מה שביקש בורא עולם, ואהבך וברכך והרבך ואכלת וסבעת וברכת, כל הטוב וכל השפע תלוי במה? העקב תשמעון. תיזהר בדברים שאדם דש בעקביו. מה הסבר? למה? על מה מדובר ולמה? אחד הדברים הנפלאים שחשוב מאוד לתת עליהם את הדעת בכל בית יהודי, זהו הנושא של ברכות. ברכות אדם צריך, הרי חז"ל דורשים, מה השם שואל מעמך, אל תקרא מה, אלא מאה. מאה ברכות ביום צריך האדם לברך. ולפי המתכון שחז"ל תקנו לנו את התפילות ואת הסעודות ואת הברכות, אז בעצם אדם בדרך כלל מגיע למאה ברכות במהלך היום. תחשבו שנכפיל את זה ב-30 יום, כל יום מאה ברכות, אז זה 3,000. וניקח שנה כפול 12, זה 36,000. נכפיל את זה ב-70 שנה של האדם. אנחנו מגיעים שהאדם במהלך שנות חייו מברך 2,520,000 ברכות. ככה הוא צפוי לברך במהלך החיים. השאלה היא כמה אדם שם לב לברכות שלו. כמה אדם חושב למי מברך, איך הוא מברך, על מה הוא מברך. ובעצם החוסר הידיעה שיש לאדם במשמעות ובכוח ובעוצמה שיש בכל ברכה, זה מה שמאפיל עלינו. ואנחנו לא שמים לב שמבזבזים זהב, זורקים אותו, הופכים אותו לאפר. ואני אתחיל בסיפור שהיה בתקופת השואה, דבר מעניין מאוד, ממש מפליא, פלא פלאים. סיפור ממש הזוי. תחשבו שבתקופת השואה בן אדם מקבל אוכל בשפע. ראיתם כזה דבר יהודי ככה בשואה? תשמעו את הסיפור. אחד, קוראים לו רבי יוסף זייבלד, זה בספר נוטרי אמן, הוא מביא סיפור בשם הרב יוסף זייבלד. היה לו שכן אחד בשם רב שמעון. כשהגיע חג הסוכות, אז בירושלים כולם שמע סוכות בחצרות, אחד צמוד לשני, ואז רק מתחילים לשמוע אחד את השני, כל מה שמדבר אחד עם השני בבית, בשולחן, ככה הבתים הם מופרדים. ואז הוא פתאום, הוא שומע אותו דבר מעניין, הוא שומע אותו את הברכת המזון שלו. וואי, איזה ברכה הוא מברך. איזה התלהבות ואיזה שמחה ומילה במילה. מעניין. הוא מכיר אותו, הוא שכן שלו. אבל לא היה לו את ההזדמנויות לראות ולשמוע את הדבר הזה. סקרן אותו מה הוא נתפס כל כך במיוחד לברכת המזון. אז הוא פגש את השכן שלו, את רב שמעון, אמר לו, תשמע, בסוכות ממש התלהבתי, שמעתי אותך, איך אתה מברך, באיזה מנגינה, בקול, בשמחה, מילה במילה. על מה זה? מה זה ועל מה זה? אמר לו, אתה רוצה, יש לך סבלנות? אני אספר לך סיפור. אז הוא מספר לו שהוא היה בשואה. וכאשר הגיעו כולם, לוקחים את כולם לרכבות, כמו שידוע לצערנו הרב, רכבת מימין לעבודה, רכבת משמאל למסרפות, רחמנא ליצלן, והם מחליטים את מי לימין ומי לשמאל, מי לחסד ומי לדין. והנה הוא הגיע, הוא אומר, הוא היה בחור צעיר, בגיל 13, היה מאוד צעיר, רק הוא היה מפותח, בחור מפותח, גבוה. וכשהגיעו לרכבות, זרקו אותו לימין, חשבו שהוא בעל יכולות. אז לכן הוא שמו אותו בצד הימין. אוקיי. עכשיו בינתיים כשהם בתוך הרכבת, הם יודעים את הנהלים שלהם, שאחרי זה הקצינים עולים ושואלים כל אחד, עושים רישום, במה אתה מתמקצע, ולפי המקצוע שלך משבצים אותך בעבודה. מה הוא עושה? מה, איזה מקצוע? הוא עוד ילד, הוא לא, אין לו שום מקצוע, שום דבר. מה הוא יענה להם? איך הוא יגיד להם שהוא מקצוען וזה לא ילך? ואם הם יראו שאין לו כלום, אז יהרגו אותו. אז הוא דיבר עם, ככה עם מי שהיה לידו, זקן אחד, מבוגר, אדם מבוגר. אמר לו, תשמע, יש לי רעיון בשבילך. כשישאלו אותך, אתה תגיד שאתה טבח ואני העוזר שלך. אנחנו עובדים ביחד. מה אכפת לך? תגיד. טוב, זה רעיון. נראה אם יאכלו את זה או לא, מי יודע. באמת, כשהגיע למצב הזה למשאל, אז הוא אמר, ככה הוא ישר, שאלו אותו, מה אתה זה? אני טבח, מקצועי. הנה, וזה העוזר שלי גם. או, מצוין, טוב, אין בעיה. משבצים אותו במטבח, ואת העוזר שלו. והם מבשלים ביחד, מכינים את האוכל. אז באמת היה ברוך השם, היה להם מה לאכול, כי הוא היה במטבח. אבל לפני כן, לפני שהגיעו לשלב הזה, פעם אחד הגיע הרב שפירא, הרב מלובלין, הגיע לשם לישיבה אצלהם, לא, זה תלמוד תורה יותר נכון, שעשה להם מבחן ודיבר איתם, זה היה לפני שלקחו אותם לרכבות, ואז הוא אמר להם, הרב מלובלין, אמר להם, אני רוצה לתת לכם מתנה, מתנה אחת, תשמרו אותה כל החיים. זה דבר סוד עצום. מהו הסוד שגילה להם אחרי שגמר איתם? אמר להם, תראו, מי שיברך את ברכת המזון, מילה במילה, בכל, מתוך הסידור, מובטח לו, כל ימיו לא יחסר אוכל על שולחנו. מובטח לו, כל החיים שלו יהיה לו פרנסה בשפע. תזכרו ילדים, הוא אמר להם, תשימו לב. והוא היה אחד הילדים שהיה בכיתה ושמע את הסוד הגדול שגילה להם הרב שפירא. אז הוא אמר, הוא קיבל על עצמו לברך ברכת המזון מאז שהוא ילד, מילה במילה. והנה הגיע לשואה, אז הוא פחד איפה, איך זה יתקיים ההבטחה הזאת של ה... שבאמת יהיה לו כל הזמן אוכל, עובדה שהוא מברך ועכשיו הם נכנסים, מי יודע מה יהיה בגטו. אבל הנה הקדוש הוא סידר לו את הרעיון שהוא טבח ויש לו עוזר, והם במטבח והם יכולים לאכול כמה שהם רוצים, אף אחד לא יכול להגיד להם כלום. הם המבשלים והם טועמים, אתם יודעים. טבח הוא אוכל פי שלוש ממה שבני האדם הסועדים, כי הוא כל הזמן טועם, זה טוב, לא טוב, והוא אוכל בינתיים. הוא אוכל בשפע, ברוך השם. אז הוא שמח, הוא אומר, תשמע, הנה, לא חלמתי, אבל אפילו בגטו קיבלתי. אבל מה קרה? יום אחד, איזה קצין רע ובליעל, הוא ראה אותו בתור בחור צעיר במטבח, הוא רואה, נראה בריא, אוכל, שותה כמו... איך יכול להיות שיהודי ככה, כזה צעיר, שישב פה להתפנק לי וליהנות מהחיים? קרא לו מיד, לקח אותו. לקח אותו לאיזה מקום, הסיע אותו למקום מסוים, במרחק, הביא אותו לאיזה מקום שומם, ושם סלע. אומר לו, תראה, אתה צריך פה לחפור שתי מטר על שתי מטר, בעומק שתי מטר. הנה פטיש, ותחצוב את זה. אם אתה מצליח עד מחר בבוקר לעשות את זה, אני אחזיר אותך למטבח. ואם לא, אין לך סיכוי. אתה תשאר שם עד שתמות. נזכר. קיצור, הוא כל כך שמח שהוא במטבח ויש לו הכל בשפע. פתאום נגזרה עליו הגזרה, הוא הולך למקום שומם, וצריך עכשיו לחצוב בסלע עם פטיש, בלי שום כלים. לך תחצוב עכשיו בהר הזה, שתי מטר על שתי מטר. גם יעבוד שם חודשיים, לא יוכל לעשות את זה. אבל זה מה שיש. פנה לבורא עולם, ריבונו של עולם. הרי הרב מלובלין אמר שאם אני אברך מילה במילה, מובטח לי כל החיים שפע. פרנסה בשפע, אוכל בשפע. נו, איך עכשיו זה יתקיים? איך? הרי אני פה במדבר, במקום שומם, מקום שאין בו כלום, לא מים ולא אוכל ולא כלום, ימות מרעב. איך מובטח לו כל החיים? ככה הוא מתפלל לבורא העולם. והוא רק גומר את התפילה, עברה מסעית של גרמנים. ראו שם את היהודי הזה שהוא שם זרוק. לקחו, בשביל שהם רצו לצחוק עליו ולבייש אותו ולפגוע בו, זה היה מסעית מלאה, מלאה כל טוב הארץ, כל מיני ירקות, והתחילו לזרוק, הוא זורק זרים, לפפונים, עגבניות, הכל בקיצור זרקו וזרקו וזרקו עליו, ויאללה, והמשיכו הלאה, צחקו, עשו בנו צחוק, שהוא מתחבא ובורח, וככה הם זורקים עליו. בקיצור, מה הוא מוצא את עצמו פתאום? גן של ירקות עליו. רק הוא בכה שאין לו מה לאכול. עכשיו הוא יכול לאכול ולשתות. אבל גם כן, אחרי זה, ברוך השם, הנה, הקדוש ברוך הוא באמת קיים את ההבטחה, אפילו במדבר, אפילו מקום שומם, יש לו בשפע מלא, 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 מלא ירקות. אבל, אומר ריבונו של עולם, הוא רוצה שאני אחצוב פה בהר שתי מטר על שתי מטר עם פטיש. הרי אין סיכוי, אין סיכוי שאני אעשה את זה. והוא ישאיר אותי פה. הירקות יגמרו בטוח. והוא לא יתקיים, הוא לא יוכל לחיות. אז איפה ההבטחה, ריבונו של עולם? בכה לבורא עולם, והנה לאחר מכן עוברת מסעית עם חיילים פולנים. עברה הפולנים, ראו מלא מלא ירקות שם אצלו, חשבו אותו שהוא אחראי מטעם הגרמנים על הירקות שם. אז פנו אליו, עצרו שם, הם היו מורעבים מאוד, וקשו ממנו, אולי אפשר לקבל קצת, הם יודעים שהם פחדים לקחת בלי רשות. אמר להם, איפה המפקד שלכם? קראו למפקד שלהם. אמר לו, תשמע, אתם רוצים ירקות, נכון? אני מוכן לעשות אתכם עסקה. אם אתם חופרים פה בור שתי מטר על שתי מטר, לעומק שתי מטר, תקחו את כל הירקות. ככה, יאללה. כל המסעית יורדת, מביאים לך כל מיני כלים מכלים שונים, ובקיצור ישבו, חפרו, עד שעשו את השתי מטר על שתי מטר. נתן להם את כל הירקות. למחרת בבוקר מגיע הקצין הגרמני ששם אותו שם לראות מה קורה איתו. אומר לו, הנה, עשיתי לך את המלאכה מה שאתה רצית, שתי מטר, עשיתי. כל הכבוד, אם אתה ככה, תחזור למטבח. וזהו. ומשם הוא אומר, ברוך השם, חזרתי, האוכל היה בשפע, הייתי בריא ושלם, וניצולתי מהשואה. אך ורק בזכות ברכת המזון הזאת. עכשיו אתה מבין למה אני מברך ברכת המזון? עד היום, ברוך השם, הקדוש הוא משפיע עליי שפע עד בלי די. בזכות שאני מברך את ברכת המזון, בכל מילה במילה, בשמחה, סגולה, סגולה לעשירות. זהו כוחה של ברכה. ולכן אפשר לומר דבר נפלא, עכשיו נסביר את הפסוקים, שבאמת התורה רומזת לנו, והיה עקב תשמעון. מה זה והיה? אתם יודעים, והיה זה אותיות י' כ' ו' כ'. שם השם. זה אחד מהדברים שזה דש האדם בעקביו. כי כשאדם מברך, הוא לא שם לב שהוא אפילו מדבר עם בורא עולם. עודו בכפו יבלענו, ברוך אתה אדוני, אוכל. הוא לא חושב אפילו שהוא מברך לבורא עולם, הוא לא חושב שהוא מדבר עם בורא עולם. הוא מזכיר את שם השם, אבל בלי כוונה בכלל. זה הבעיה, אדם לא חושב אפילו על מה שהוא מברך. וזה הדבר שאדם דש בעקביו, וכל השפע, וכל הברכה, וכל ההצלחה, תמונה בתוך הברכה. כשאדם ידע לברך בכוונה, כמו אותו אחד, אפילו בגטו, קיבל שפע וניצל, והכל ימיו בשפע. הכל בזכות ברכה אחת שהוא עשה אותה בכוונה. ככה כל ברכה. ככה כותב הזוהר פרשתנו, הוא אומר שהברכות, כשאדם מברך בכוונה אותה ברכה, מעלים אותה לפני בורא עולם ואומרים לו, הנה הברכה הזאת שבירך פלוני אלמוני, הוא בירך את הברכה הזאת, ואז כל השפע יורד על הבן אדם. כך כותב הזוהר פרשתנו. כל כך יש כוח לברכה. עד שהאריזל אמר לרב חיים ויטל, אמר לו, תדע לך, שעיקר ההשגה של רוח הקודש, זה כשהאדם ידע לכוון בברכות שהוא אוכל. שיברך אותם בכוונה, עם מחשבה, למי הוא מברך, על מה הוא מברך, להודות לשם, לכוון בהזכרת שם השם. הברכות האלה מעלות וממתקות את כל מה שאתה אוכל, ומקדשות אותו עד שהאדם זוכה לרוח הקודש. וגם לשפע, אבל כשבן אדם מברך ולא חושב מה שהוא מברך, הוא לא חושב למי הוא מברך, כותב בעל יסוד ושורש העבודה, הגמרא בברכות בדף מ' אומרת, הרי כל ברכה שאין עמה שם מלכות, אינה ברכה. אז הוא אומר, היסוד ושורש העבודה אומר, מה פירוש אין עמה? מה, הוא קופץ על שם השם? לא, הוא אומר שם השם, ברוך אתה השם אלוקנו, אבל הוא לא, אפילו לא שם לב שהוא מדבר ומזכיר את שם השם. הוא לא חושב, זה כאילו אין עם השם ומלכות. האם אתה חושב כשאתה מברך, את למי אתה מברך? ברוך אתה, השם אלוקנו, השם אלוקנו, שהוא הקדוש ברוך הוא שמושל ושולט על כל העולם, הוא יצר את הדברים, הוא הביא את הדברים, ואני מודה לו על כך. אז זה נקרא שיש שם ומלכות, שאתה מרגיש את בורא העולם בברכה שלך, אחרת הברכה הזאת היא חסרת תוכן. אין בורא עולם בתוך התמונה, כי אתה רק חושב על האוכל. אתה לא חושב בכלל למי אתה מברך ועל מה אתה מברך, כדי שבאמת תקבל הברכה שלך משמעות. יתרה מככה, בן איש חיים מוסיף עוד דבר נפלא, הוא אומר. הוא אומר, יש פסוק בתהילים, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. הוא שואל לבן איש חיים, למה בכלל הקדוש ברוך הוא הזקיק את האדם לאכילה ושתייה? יכל לברוא אותו כמו מלאך, בלי לאכול, בלי לשתות, לא היה יותר טוב. היינו חוסכים הרבה זמן בחיים. היינו חוסכים הרבה עול להשיג את המזונות של האדם, את הכלכלה של האדם. למה? אומר הבן איש חי, כיוון שאחרי חטאו של אדם הראשון, כל הבריאה נפגמה, וכל אדם ואדם יש לו שליחות לתקן את החלק שלו בחטא. החלק שלו, הוא מחולק לכל מיני חלקים, בכל מיני תחומים. אחד מהם זה באוכל ובשתייה, שם יש את החלק ששייך לבן אדם. ואיך הוא מתקן את זה? הוא מתקן את זה על ידי הברכה. ומה התיקון שיש בזה? ישנם נשמות שמתגלגלות באוכל. וכשאדם מברך עליהם, הוא מתקן את אותה נשמה. כי זה התפקיד שלך. ולכל אחד יש לו את החלק שלו. זה לא על חשבון מישהו אחר, והאחר לא עושה במקומך. כל אחד עושה את החלק שלו. מי שמחסיר הוא מפסיד, כי חסר לו בחלק שלו. אז הוא אומר, זה הפירוש בפסוק, רעבים גם צמאים. למה בני אדם רעבים וצמאים? כי נפשם בהם תתעטף. בגלל שבתוך המזון, יש שם את הנפשות שמתעטפות ומתוקנות על ידי הברכות של האדם. לכן הוא אומר דבר יפה, הוא אומר, נזיר, כשהוא עושה נדר שהוא לא ישתה יין, התורה קורא לו להביא קורבן על החטא אשר חטא בנפשו. איזה חטא הוא חטא? הוא סך הכל מעט את ההנאות, דחת הסיפוקים. מכל, אתה אוהב יין? לא, לא שותה יין. איפה החטא? החטא אומר הבן איש חי, כי בכל מאכל ומשקה שהקדוש ברוך הוא מזמן לך, ולכל אדם יש לו עניין לאכול ולשתות, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, בכדי שיתקן את החלקים שהם קשורים לנשמתו, וזה הנפשות. ואם הוא לא עשה את זה, אז הוא הפסיד. לכן הוא נקרא חוטא. והכוח של הברכות, מוריי ורבותיי, אני אעמוד על שלושה ברכות. אז ברכת המזון סיפרנו את המעשה ש... אבל על שלושה ברכות אני רוצה לעמוד ולספר כמה מעשיות. זה מובא בספר אין עוד מלבדו. דברים שמחזקים מאוד כדי ללמוד עד כמה הכוח של כל ברכה וברכה. ברכת אשר יצר, ברכת שהכל נהיה בדברו, וברכת בורא נפשות. ונתחיל ממעשה שהיה. מעשה שפעם אחת היה איזה אברך שלצערנו נזקק ללכת לבית חולים לבדיקות. והוא לקח, היה יושב לומד איזה חוברת על ברכת אשר יצר, שכתוב ביאור על ברכת אשר יצר. אישה אחת שעברה שמה עם בת, הייתה הבת שלה חילונית לגמרי, והיא הייתה בת שנראית, והיא בעלת תשובה נראית, טריה. היא ראתה אותו שהוא מסתכל משהו על אשר יצר, זה פשוט נדלק לה. היא ראתה את זה, אמרה לו, אולי אני יכולה לספר לך איזה סיפור אישי? אמרה, כן, למה לא? טוב. היא שמחה שזו הזדמנות לבטות את מה שהיא חוותה. ואז היא מספרת על עצמה. היא הייתה באחד האוטובוסים, אם אתם זוכרים, בתקופות לצערנו הרב, שהיו מפוצצים אוטובוסים המחבלים מטענים, והיא הייתה באחד האוטובוסים האלה ששמו מטען, וכולה התפרקה ממש, הייתה במצב אנוש, הושפזה בבית חולים, מצבה היה מאוד 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 קשה, לא ידע בכלל אם היא תצא מהמצב הזה או לא, אם היא תתרפא. והיא אומרת שפעם אחת, באחד הלילות שהיא ישנה, והנה היא סיפרה על האדמור מבלז שהוא בא אליה בחלום, אני לא יודע אולי הכוונה על האדמור של היום, אבל לא משנה, שבא אליה ואמר לה, תראי, אם את רוצה להתרפות, תקבלי על עצמך שתי ברכות. ברכת אשר יצר, לברך את זה, זה תרופה לגוף. זה מרפא את כל המחלות של הגוף. ובורא נפשות רבות וחסרונן, שזה רפואה של הנפש. זה רפואת הגוף ורפואת הנפש. לברך אותם בכוונה, עם מחשבה, עם התבוננות במילים שאומרים, ואת תראה ישועות. זה היה לחלום. כמה מתוך חלום כזה, החליטה היא מקבלת על עצמה. היא מקבלת על עצמה שאת שתי הברכות האלה היא תברך ממש מכל הלב. הייתה במצב אנוש, מצב קשה, לא פשוט. עמדה לניתוח, היה דברים שצריך לנתח כדי לנסות לעזור לה להשתקם. והנה, אחרי שהיא קיבלה על עצמה והתחילה לברך בכוונה, לקחו אותה לבדיקות לפני הניתוח כדי לראות מה המצב. ופתאום הדברים השתנו לגמרי. והרופא אומר לה, תשמעי, אני לא יודע מה קרה, אבל לא צריך את הניתוח. את בלי הניתוח תסתדרי בעזרת השם. ובאמת ויתרו על הניתוח, ולאט לאט היא השתקמה תוך זמן קצר, ברוך השם חזרה לבריאותה ממש. ואומרת לו, הנה, אתה רואה אותי, אני עכשיו עומדת על ידך. הייתה בטיפול נמרץ, מרותקת למיטה, לא זזה. זה בזכות אשר יצר בכוונה ובורא נפשות. וזה היה בשבילו לאברך הזה חיזוק עוצמתי, שגם הוא בגללה הוא התחזק מאוד בדבר, קיבל על עצמו, וגם הוא ברוך השם את כל הבעיה שלו נפטרה ונעלמה כמו שהייתה. ואחרי שעושים לו בדיקות, הכל נעלם לו, לא יודעים אפילו איך זה קרה. עוד סיפור שהיה בתל השומר, שהיה בחורצ'יק כבר גדול, אני לא מדבר, גיל 18 כבר, לצערנו היה סובל מהנושא של הרטבה בלילה, לא מצליח להיגמל. כל התרופות, כל הרפואות, כל הרופאים, לא מצליח להיגמל מהנושא הזה של ההרטבה. עד שאיזה רופא אחד בתל השומר אומר לו, תשמע, אני לא רואה, לא חושב שיש לך פתרון, יש לך רק דבר אחד, סגולה אחת. אם אתה רוצה, תעשה, תנסה. מה? אומר לו, תברך אשר יצר בכוונה. תברך אשר יצר בכוונה, ואתה תתרפא. וככה היה. בן אדם קיבל על עצמו, החליט שהוא מברך את הברכה הזאת ממש בכוונה, ונעלם הכל, כאילו לא קרה כלום. 18 שנה סבל, וברכה אחת הצילה אותו מהמצב הזה. בדיוק בדומה לזה מסופר על בן אדם שהגיע בגיל 90 לבית חולים עם סתימה באחד המערכות של הקיבה. היה לו סתימה, ואתם יודעים מה אנחנו מברכים. אם יסתם אחד מהם, ייפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים. הביאו אותו, המצב שלו קשה. הרופאים אומרים לילדים, תשמעו, אין לנו מה לעשות. הוא בגיל 90, אי אפשר לגוע בו. לגוע בו זה סכנה, אנחנו לא יכולים. רק תתפללו לשם. ואז שמע את זה, שמעו את זה הילדים, יצאו ככה עם קצת מתח שאין להם שום דבר לעזור לו. מה עושים? התייעצו עם אחד מגדולי ישראל, אמר להם שיברכו ברכת אשר יצר בכוונה, והקדוש ברוך הוא יעזור. אותו אחד הלך, עשה איזה ארגון, הוא היה כנראה בצבא, מארגן, ארגן נוער וחיילים שמתחיילים בכותל. ואז מה הוא עשה? הוא אמר להם, תשמעו, אבא שלו במצב מאוד 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 קשה, מסוכן כל רגע. אני מבקש לך בקשה, אם אתם מוכנים לעזור לי כדי שנציל את האבא הזה, תקבלו על עצמכם לברך אשר יצר בכוונה. כולם אמרו, אין בעיה, מה, בשביל להציל את אבא שלך, מוכנים. אומר, ואחרי כמה שעות, לא יותר, מקבל טלפון מהבית חולים, הוא כבר לא חשב על בשורות, הוא חשב, צערנו, שהמצב הלך, ואומר לרופא, אתה יודע מה המצב של אבא שלך? נפתח הכל, ברוך השם, הכל בסדר, אני לא יודע איך זה קרה, אבל אבא שלך, ברוך השם, בריא ושלם. בברכת אשר יצר, שקיבלו על עצמם. היה אותו דבר על אחד שגם כן היה עובד בהייטק בצפון, והיה לו בעיה של עצירות. עצירות. לא מצליח, הלך לטיפולים, לביקורות, לבדיקות. סובל נורא והיום מעצירות. מה היה הפתרון? עד שאמרו לו, תקח את ברכת אשר יצר בכוונה, ואז הוא ניצל. עבר לו פתאום הכל, נפתח השערים כמו שצריך. זה הברכה, זה כוחה של הברכה. אבל למה צריך? הבעיה בן אדם, מתי הוא מגיע לזה? כשנמצא בצרה, זה כמו שהשכן שלי בבני ברק פעם סיפר לי, שיש לו איזה חבר שהוא היה לו בעיה עם הכליות, חיכה להשתלת כליה 13 שנה, והיה עם דיאליזות. אז באותם זמנים הרי אין אצלו אפשרות שהוא יתפנה. אין, לא מצליח לעשות הרי. 13 שנה חיכה. אח שלו היה מוכן לתרום לו כליה רק אחרי שיוליד ילדים והכל, ואז הוא יהיה מוכן לתרום לו כליה, פחד שלא יפגע בו. ואחרי 13 שנה הוא תרם. אז מספר לי השכן שלי, שהוא, זה חבר שלו. והוא היה אחרי ההשתלה בבית חולים לבקר את החבר שלו. וברוך השם, השתילו לו את הכליה, והכל הצליח ברוך השם. ואז אחרי, איך יודעים שמצליח? הפעם הראשונה שהוא הולך לשירותים להתפנות, בכוחות עצמו, זהו, רואים שכבר הכליה עובדת. הנה הצליח להוציא את המים מהגוף. הוא אמר לי, השכן, הייתי באותו מעמד. אותו חבר יצא מהשירותים וצרח בצרחות, בקולי קולות, אשר יצר את האדם בחוכמה. למה? 13 שנה הוא לא יכל לברך כזה ברכה. ועכשיו הצליח לברך. איזה ברכה הוא אומר? כל הבית חולים געש ורעש מהצעקות שלו. שעגות הוא שעג. אבל למה צריכים להגיע לזה בשביל לברך? הפוך. אדם ידע שהברכה הזאת היא מסוגלת לרפות אותו, לסדר לו את כל המערכות שלו, אבל שיכוון בה, לא יחכה שיהיה חולה בשביל לברך. עודו בריא, לשמור על הבריאות, כדאי לדעת כמה זה חשוב מאוד. אותו דבר ברכת שהכל נהיה בדברו. אחד הברכות הסגוליות הגדולות ביותר, שבן אדם יודע אם הוא מברך את זה בכוונה, זה מושיע אותו. הרבה שעות מסופר על צדיק אחד מטוניס, אחד מחכמי טוניס, שפעם היו בדרך, ונטפל אליהם איזה גוי, אז החכם היה עם העוזרים שלו, והוא רוצה לרצוח את החכם. אמר לו, רק אותו לרצוח. הם ניסו להסביר לו, לתת לו כסף, שום דבר, אמר להם, אני רוצח, אם אתם תפריעו לי, אני רוצח גם אתכם. אני רוצה לרצוח אותו, לא יעזור כלום. אוקיי, ראה החכם שזה גזרה, אמר להם, אתם תלכו, עזבו, הכל יהיה בסדר. אמר לו, אני מבקש לך רק בקשה אחת, תן לי לברך שהכל על כוס מים. זהו. נתן לו כוס מים, וברך שהכל קודם כל. אחרי זה תעשה מה שאתה רוצה. ואז התחיל לברך ברכת שהכל בכוונה, מילה במילה וקולי קולות. ומה קרה? באותו רגע שהוא מברך עדיין בתוך הברכה, פתאום עובר איזה פרש, איזה שייך אחד, הוא רואה ערבי עם החכם היהודי שהוא רוצה לרצוח אותו מחכה עם החרב, צרח עליו, מה אתה עושה? איך אתה מעז לגוע בחכם היהודי? אתה בחכם לא תיגע או יבוא לך, אני אחתוך את הראש. אתה יכול לגוע באחרים, אבל לא בחכם של היהודים. ואז הוא מיד סילק אותו, הלך, והוא ניצל, והוא חיפש עכשיו את העוזרים לפחות לרצוח אותם, אבל הם גם הם הלכו ברכו. שאלו אותו אחר כך התלמידים, מה היה שם? מה קרה? איך זה קרה? מה ביקשת ממנו? אמר להם, מקובלני מאבות אבותינו, סגולה גדולה להינצל מכל צרה, לברך ברכת שהכל נהיה בדברו בכוונה. ברכתי אותה בכוונה, והישועה הגיעה. ואז הם אלה אהובה, וניצלנו ברוך השם. אותו דבר מספרים הרי על האדמור מסלונים, גם כן השתמש בסגולה הזאת, שגם כן הוא הרי בגטו, הביאו אותו, הוא פעם אחד יצא ותפסו אותו ברחוב, אחד דתו להעמיד, מכניסים אותו למקום, טווח שיורים עליו, תסתובב לקיר, החייל הגרמני כבר רוצה לראות עליו, הוא כבר עשה וידוי הכל, ביקש רק דבר אחד לפני עמיד, לפני שיירה עליו. אמר לו, בקשה אחת אחרונה, תן לי כוס מים לשתות, זהו, רק זה. אמר לו, אין בעיה, נתן לו כוס מים, ומתחיל לברך את הברכה שהכל בכוונה, מילה במילה, ועודו ככה מברך, פתאום מגיע איזה מפקד קצין גבוה, הוא רואה את החייל שהוא מתעסק עם היהודי, אמר לו, בואי נה, תצא מהר, אני צריך אותך לדברים אחרים, זה תעזוב אותו, זה לא שווה כלום, בוא לפה, תיקח, תלך למה שאני צריך. ועזב אותו, הוא ניצל והלך לחיים, וברוך השם נשאר בחיים. הכל בגלל בזכות ברכת שהכל נהיה בדברו. ויש סיפור יותר מדהים ממלחמת יום הכיפורים, שהיה פעם אחד, בעל תשובה אחד שכינס את החיילים שהיו איתו בפלוגה, רצה לקרב אותם, שם להם הבטיח, התווכחו מה מברכים על הבטיח. אחד אומר בורא פרי העץ, אחד אומר בורא פרי אדמה, השלישי אומר להם שהכל, ויכוח, תחכה שהוא יבוא, הוא יודע יותר טוב מאיתנו. אמר להם בעל הבית, לא, זה אדמה. קם אחד מהקבוצה הזאת שאמר שהכל, אמר להם, אני אומר לכם שהכל. ואני אגיד לכם למה אני אומר שהכל, זה לא סתם אני אומר לכם. כשהוא היה במלחמה, במלחמת יום הכיפורים, היה להם משימות, הלכו פלוגה של טנקים, כדי ללכת להשמיד את הטנקים של המצרים. לצערנו הרב, כל פגז של המצרים השמיד טנק ועוד טנק ועוד טנק. הם נשארו הטנק האחרון בפלוגה. ואז היו מיואשים, ידעו שכבר אוטוטו גם הם הלכו. כמה קצין שלהם, אמר להם, אולי מישהו יודע איזה תפילה, שנתפלל לבורא עולם, אולי יציל אותנו. אף אחד לא יודע כלום, כולם חילונים, לא יודעים שום דבר. אחד אמר, זה שצעק שהכל, אמר, אני יודע תפילה אחת. אני לא יודע אם זה טוב, לא טוב, אבל זה מה שאני יודע. ברכה של שהכל נהיה בדברו, אני יודע. אמר להם, למדו את הברכה, עכשיו הם צועקים בקולי קולות את הברכה, ויורים בפגז על הטנק. הפגז פשוט פוגע בדיוק במכל הדלק, הטנק עולה באש. עוד טנק בנגדם, עוד הפעם ברכת שהכל, טק, טיל, גומר, והשמידו טנק אחרי טנק. כל השמדה, ברכת שהכל בכוונה. אמר להם, אתם רואים מה זה שהכל? אתם מתווכחים על מה לברך על הבטיח? שהכל זה עובד בכל מקום. זה עובד, אפילו השמדנו את כל הטנקים. ניצלנו רק בגלל שהכל. זה כוח של ברכה. לכן מאזינים וצופים יקרים, אנא ננצל את המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ברכת המזון, לא לזלזל, והיה עקב תשמעון, אדם שדש בעקבה ואת הברכות, את הזכרת השם, ולא חושב למי מברך, איך מברך, הוא מאבד בידיים זהב טהור, יהלומים, כי כל ברכה יכולה לחולל פלאות, יכולה לעשות ניסים ונפלאות, ישועות, שפע, כל ברכה וברכה. ובפרט בברכות האלה שהן תדירות, שצריך אדם לתת עליהן את הדעת, ועל ידי זה זוכים לשפע, ברכה, הצלחה, אריכות ימים, בריאות, כל הברכות וכל הישועות. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.